שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"א במסכת מכות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם. הלימוד היום יש 13 דקות, והלימוד מוקדש לרפואת יונתן שמואל בן מרים בתוך שאר חולי ישראל. בחלק הראשון של השיעור אתמול דיברנו על דינים שונים של האופי של עיר המקלט, למשל שצריך שלא יהיה בה יותר מדי אנשים ולא פחות מדי אנשים. עכשיו נראה עוד שני דינים שלומד רבי אלעזר, ולא מהפסוקים בתורה, אלא מיושע פרק כף, כשמתואר שיושע בפועל הפריש את שלושת הערי מקלט בעבר הירדן המערבי. אז כתוב שם שאם אדם הרג בשוגג, אז ונס אל אחת מהערים האלה ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר ההיא את דבריו, ואז הם היו אוספים אותו שישאר איתם. אז זה הפסוק, ורבי אלעזר מדייק ממנו שני דינים. דבר אחד כתוב שהוא אומר להם את דבריו, כלומר יש דברים שלו ולא שלהם. ממילא יוצא שרק הוא הרג בשגגה ולא אנשי אותה עיר, כלומר למרות שמדובר בעיר מקלט שקולטת הרבה הורגים בשגגה, צריך לשמור שלא יהיה ברוב של תושבים שמורגים בשגגה. זה דין אחד. דין שני, כתוב שהוא אומר את זה לזקני העיר. זקני העיר הכוונה היא ביתין, כלומר עיר מקלט חייבת שתהיה בביתין. האחרונים דנים האם הכוונה היא לביתין של 23 שיכולים לדון דיני נפשות, או שמספיק ביתין של 3. בכל אופן, אם אין בביתין, היא לא יכולה לתפקד כעיר מקלט. זה דעת רבי אלעזר, והגמרא מביאה שרבי עמי ורבי אסי נחלקו על זה. אחד אמר שבאמת צריך ביתין, והשני אמר שזה לא מעכב, ודרך אגב, הגמרא מביאה מחלוקת זהה שלהם גם בבן סורר ומורה ובגלה ערופה, שגם שם מוזכר זקני העיר, אז גם שם נחלקו האם דווקא צריך שלאותה עיר יהיה ביתין, או שאפשר גם בלי, ואז בבן סורר נשתמש בביתין של עיר אחרת, ובגלה ערופה אולי אפשר לעשות בלי ביתין בכלל. זה המחלוקת של רבי עמי ורבי אסי. אז זה הלימודים של רבי אלעזר מהפסוק ביושע, ועכשיו הגמרא דורשת שם עוד דבר מהפסוקים. כתוב בהתחלה של הפרשייה שם, וידבר השם אל יושע לאמור, ואז הוא אומר לו להפריש את ערי המקלט. עכשיו שואלת הגמרא, למה כתוב את זה בלשון עזה? כלומר, מסביר רש"י, בדרך כלל כשכתוב שהשם מדבר על יושע, כתוב ויומר, ודווקא כאן כתוב וידבר, ווידבר זה לשון קשה, כמו שכתוב, דיבר האיש, אדוני הארץ, איתנו קשות. על זה יש בגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, כיוון שהשם פה אומר ליהושע לבצע מצווה שכבר כתובה בתורה, אז יש לזה חשיבות יתרה, לכן משתמשים בלשון שיותר מזרזת. תשובה שנייה, זה אור הביודה, אור הבנן, פה השם משתמש בלשון קשה, כי יש פה סוג של ביקורת על יהושע, שהוא היה צריך לחכות שהשם יצווה אותו, והוא לא עשה את ערי המקלט מיד אחרי חלוקת הארץ. אז זה לגבי הפסוקים של ערי המקלט ביושע כף. ועכשיו הגמרא מביאה דרשה נוספת, גם היא מיושע, שהיא קשורה למה שאמרנו עכשיו בשני דברים. דבר אחד, שלפי אחת הדעות שנראה עכשיו, גם היא קשורה לעיר מקלט. דבר שני, גם כאן, ובמחלוקת נוספת שהגמרא תביא מיד אחרי זה, יש מחלוקת בין רבי יהודה לדעה נוספת, שלא יודעים מה רבי יהודה אמר ומה הדעה נוספת אמרה. אז כתוב בסוף ספר יהושע, אחרי שיהושע נשא נאום פרידה והוא קורא ברית עם העם, אז כתוב ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוקים. עכשיו בפשטות מדובר שהוא כתב את הברית שהם עכשיו עשו, אבל הגמרא דורשת למה כתוב שהוא כתב את זה בספר תורת אלוקים, כלומר שלכאורה הוא כתב את זה בתורה עצמה. אז בזה יש שני הסברים, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אומר שכוונה היא שבאמת הוא כתב משהו בתורה עצמה, כלומר שהוא כתב את שמונת הפסוקים האחרונים ששם כתוב שמשה רבנו נפטר. דעה שנייה אומרת שכוונה היא שהוא כתב את פרשיית ערי מקלט, והוא לא כתב את זה בתורת משה אלא על משהו אחר. וכשכתוב כאן שהוא כתב את זה בספר תורת אלוקים, הכוונה היא שהוא כתב דבר שכבר נכתב בספר תורת אלוקים, כלומר בתורה. אז זה המחלוקת שם. ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו שתי מחלוקות של רבי יהודה עם עוד דעה ולא ידוע מי אמר מה, הגמרא מביאה עוד מחלוקת כזאת שהיא בכלל לא קשורה לא ליהושע ולא לערי מקלט. יש דין שאת התפילין צריך לקשור בגידים של בהמה טהורה ולא בחוטים שבאים מהצומח, ונחלקו רבי יהודה ורב מאיר האם צריך ללמוד היקש שגם בספר תורה יש דין כזה, ושממילא אם הוא תפר ספר תורה בפשטן ולא בגידים זה יהיה פסול. הגמרא מסיימת לפי הגרסה של מסורת הש"ס שרב אומר שלרבי חייא דוד שלו באמת היה ספר תורה שתפור בפשטן, אבל הגמרא מסכמת שההלכה לא כך אלא כן צריך בגידים. בזה הגענו למשנה באמצע עמוד א', עד עכשיו דיברנו בפרק הזה על מי חייב לגלות לעיר המקלט ואיך גולים לעיר המקלט. עכשיו נדבר על איך הוא יוצא מעיר המקלט. כתוב במדבר למדי שהוא צריך להישאר בעיר המקלט עד שהכהן הגדול, שהיה כהן גדול בזמן גמר הדין, ימות. מה ההיגיון? יש המון סברות להסביר את זה, הכיוון הכללי הוא שלכהן הגדול יש תפקיד רוחני חינוכי בעם, וממילא אם כשהוא כהן גדול קרה כזה דבר שאדם נהרג בשוגג, אז גם עליו יש סוג של אחריות, והוא עכשיו יחיה מתוך הרגשה שהורג בשגגה יושב שם קצת בגללו, ורק כשהכהן ימות, ההוא יוכל לצאת. בהמשך נראה שהכהן אחראי עד כדי כך שהוא אפילו יכול להיענש על זה. בכל אופן זה הדין בתורה, עכשיו אומרת על זה המשנה שבעצם יש שלושה כהנים גדולים שהיציאה מעיר המקלט תלויה בהם. יש כהן גדול משוח, כלומר את כל הכהנים הגדולים מימות משה ועד יושיהו היו מושכים בשמן המשחה, וכך היו ממנים אותם להיות כהנים גדולים. מתקופת יושיהו שהוא גנז את שמן המשחה היו ממנים כהנים גדולים בעצם זה שהם לבשו את הבגדים המרובים, כלומר את שמונת בגדי הכהונה של הכהן גדול, אז זה סוג כהן גדול שני. ויש סוג שלישי שזה כהן גדול זמני, כלומר אם הכהן הגדול נטמא למשל, אז היו ממנים כהן גדול אחר באופן זמני כמחליף, אבל אז כשהכהן הגדול המקורי חזר, אז הכהן המחליף לא יורד לגמרי ממעמדו, הוא נקרא כהן שעבר, ויש כל מיני דינים שקשורים לכהן שעבר. בכל אופן אומרת המשנה ששלושת הכהנים אלו מוגדרים ככהן גדול לעניין היציאה של הורג בשגגה מעיר המקלט. זה דעת הנקמה, רבי יהודה מוסיף כהן נוסף שהוא לא כהן גדול, אבל הוא כהן במעמד מיוחד שגם אותו מושכים, וזה כהן משוח מלחמה. כלומר זה הכהן שלפני מלחמות היה מרגיע את העם שלא יפחדו, כלומר זה כהן עם מעמד רוחני וחינוכי בעם, לכן הגיוני כמו שאמרנו מקודם שזה קשור לתפקיד הרוחני של הכהן הגדול, שהיציאה תהיה תלויה גם בכהן משוח מלחמה. והגמרא דנה מאיפה לומדים את זה, אז תנקמה לומד את זה ממה שכתוב שלוש פעמים בפרשייה במדבר, שצריך שהכהן הגדול ימות בשביל שהוא יצא מעיר המקלט. אז מכאן לומדים שיש שלושה סוגים של כהנים גדולים. לעומת זאת רבי יהודה אומר שנכון שכתוב שלוש פעמים כהן גדול, אבל יש עוד פעם אחת שכתוב שאם הכהן מת הוא יוצא מעיר המקלט, אז זה מלמד על הכהן משוח מלחמה שהוא באמת לא כהן גדול, אבל הוא כהן מיוחד וזה תלוי גם בו. אבל תנקמה עונה לו, אם התורה הייתה רוצה לומר שיש ארבעה סוגים של כהנים שהיציאה מעיר המקלט תלויה בהם, אז הייתה כותבת בכל ארבעה פעמים כהן גדול, ואז היינו יודעים שיש ארבעה סוגים של כהנים, והיינו כבר מרבים גם את המשוח מלחמה, אפילו שהוא בעצם לא כהן גדול. אבל כיוון שהתורה כתבה רק שלוש פעמים כהן גדול, ובפעם הרביעית רק כתוב הכהן, אז לדעת הנקמה הכוונה היא לאותם שלושה כהנים גדולים, ולא לכהן נוסף, כלומר כהן משוח מלחמה. עכשיו הגענו לתחילת השורות הכי רחבות בעמוד א', בשביל להבין את הסוגיה הזאת עד הסוף, נדלג לרגע לארבע שורות לפני המשנה בעמוד ב'. שם שואלת הגמרא כך, כשאמרנו שהיציאה מעיר המקלט תלויה בשלושת או ארבעת הכהנים, האם זה בא להחמיר על ההורג בשגגה או להקל עליו? כלומר, האם הוא צריך שכל שלושת הכהנים אלו ימותו בשביל לצאת, או שזה בא להקל עליו, כלומר שאפילו שאחד מהמת, אפילו שהשאר עדיין חיים, הוא כבר יכול לצאת. עכשיו נעיר משהו לגבי המציאות של השאלה, איך שתיארנו מקודם, בעצם אין שלב שבו יש גם כהן משוח וגם כהן מרובה בגדים, כי הרי כהנים משוחים היו עד התקופה של יאשיהו, וכהנים מרובה בגדים היו מהתקופה של יאשיהו. אז יש בזה כמה הסברים בראשונים. נאמר עכשיו לפי המאירי שבעצם השאלה של הגמרא היא לא האם צריך את שלושת הכהנים ביחד, אלא האם צריך שני כהנים ביחד. כלומר את הכהן הראשי שזה או משוח או מרובה בגדים, ובנוסף אליו את הכהן שעבר, האם צריך את שניהם או מספיק אחד מהם. עונה על זה הגמרא, אנחנו נראה עוד מעט במשנה הבאה, ממש באמצע עמוד ב', שאם בזמן גמר הדין של ההורג בשגגה, משום מה לא היה כהן גדול באותו זמן, אז הוא בעצם לא יכול לצאת לעולם מעיר המקלט, כי היציאה שלו תלויה בזה שהכהן הגדול שהיה בזמן גמר הדין ימות. עכשיו אם נלך לפי האפשרות שהוא לא צריך שכל הכהנים ימותו, אלא מספיק שאחד מהם ימות, אז בזה אנחנו בעצם אומרים שהוא גם לא חייב שיהיה כהן גדול בזמן גמר הדין, אלא מספיק שיהיה כהן שעבר בזמן גמר הדין, ואם הוא מת הוא יכול לצאת, אז למה המשנה אומרת שהוא לא יכול לצאת לעולם? הוא יוכל לצאת כשהכהן שעבר ימות. אלא מכאן ראיה שכשהמשנה אמרה שיש כמה סוגים של כהנים, הכוונה היא שהוא יכול לצאת רק כשכולם מתו. דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת מספיק שרק אחד מהם היה בזמן גמר הדין ושרק הוא ימות, ומה שהמשנה אמרה שהוא לא יוכל לצאת לעולם, זה כשבזמן גמר הדין באמת לא היו אף כהנים, לא כהן ראשי וגם לא כהן שעבר, ולכן הוא לא יוכל לצאת לעולם. אבל אם היה כהן שעבר או גם כהן ראשי וגם כהן שעבר, מספיק שהכהן שעבר ימות, הוא יוכל לצאת. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של המשנה של איזה כהן צריך למות. עכשיו נראה את החלק השני של המשנה, ובגמרא יש שתי גרסאות על זה. כיוון שאמרנו שהוא יוצא מעיר המקלט רק שהכהן הגדול ימות, אז יש חשש שהוא יתפלל שהכהן הגדול ימות כבר. אז לפי גרסה אחת, זה גם מה שכתוב במשנה, האמהות של הכהנים הגדולים, שכמובן לא רצו שהבן שלהם הכהן ימות, היו מביאות אוכל ושתייה לרוצחים בשגגה בשביל שיאהבו אותם ולא יתפללו על הבן שלהם שימות. עכשיו יוצא לפי זה שלולי הם היו מביאים אוכל ובגדים לאותם רוצחים בשגגה, אז התפילה שלהם הייתה מתקבלת והכהן הגדול היה מת. על זה שואלת הגמרא, מה פתאום, ממתי כללת חינם יכולה לחול? הרי לכהן הגדול לא מגיע למות, אז למה שהשם מקשיב לתפילה שלהם? עונה על זה הוא סבא מתוך דרשה שהוא שמע אצל רבא, שגם הכהנים הגדולים לא יכולים להתנער מאחריות על המקרה הזה שקרה שמישהו נהרג בשוגג, כמו שאמרנו גם מקודם. רבא מנסח את זה בזה שהם יהיו צריכים לבקש רחמים על דורם, וכנראה שהם לא ביקשו מספיק. ממילא גם על הכהן הגדול יש איזשהו כתרוג, ואם ההורג בשגגה יתפלל עליו שהוא ימות, יש סיכוי שזה באמת יקרה. זה הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה מחמירה עוד יותר על הכהנים הגדולים. לפי הגרסה השנייה, אמהות היו מביאות אוכל לרוצחים בשגגה, לא בשביל שלא יתפללו שהכהן הגדול ימות, אלא הפוך, בשביל שיתפללו שהוא יחיה. כלומר, שאם הם לא יתפללו שהוא יחיה, אז ברירת המחדל היא שהכהן הגדול ימות. כלומר, לפי הגרסה השנייה, יש אחריות מאוד גדולה לכהן הגדול, ואם לא יתפללו עליו שהוא יחיה, אז הוא ימות. זה לגבי ההסבר של המשנה, וכיוון שהזכרנו מקודם את המושג של כללת חינם, כלומר שכללה שהיא בלי שום סיבה, שהיא לא חלה, הגמרא מביאה את דברי רב יהודה בשם רב, שאם זה כללת חינם שאמר חכם, אז אפילו שאין לזה שום סיבה, זה כן יכול לחול. מאיפה הוא לומד את זה? יש דרשה שלמרות שדוד המלך לא בנה את בית המקדש, עוד לפני שהוא קנה את מקום המקדש, הוא כבר ביקש רשות וחפר שם את היסודות למקדש. זה לפי הדרשה קורה לפני מרד אבשלום, כשאחיתופל עדיין היה עם דוד. וכשהוא חפר את אותם יסודות, לפי הירושלמי הוא ראה איזשהו חרס והורים אותו, וזה היה הפתח למי התהום, וכשהוא הרים אותו אז עלו מי התהום ורצו לשטוף את כל העולם, אז הוא רצה לכתוב על החרס את שם השם ולזרוק אותו חזרה לפתח של מי התהום, וזה יסתום את מי התהום, אבל הוא התלבט האם מותר לעשות את זה, כי אז המים ימחקו את שם השם. יש מסבירים אגב שהוא התלבט למרות שזה היה פיקוח נפש, כי לאיסור של מחיקת שם השם יש איזשהו קשר לעבודה זרה. בכל אופן הוא התלבט, ובינתיים מי התהום עולים ועוד שנייה שוטפים את העולם, ואף אחד לא עונה לו אם מותר או לא, ואז הוא קילל ואמר שאם יש למישהו תשובה והוא לא עונה לו, אז הוא יחנק בגרונו. ואז אחיתופל אמר שיש לו תשובה שזה מותר, והוא למד את זה בקל וחומר מזה שמוחקים את שם השם במגילת מי סוטה. אז זה היה כללת חינם שדוד קילל את אחיתופל, ובאמת אחרי מרד אבשלום, שאחיתופל היה עם אבשלום, ואבשלום לא הקשיב להצעה שלו לרדוף אחרי דוד ולתקוף אותו עוד באותו לילה שהוא יצא מירושלים, אז אחיתופל הלך הביתה והתאבד בחניקה. אז מכאן למדנו שכללת חינם של חכם יכולה להתקיים, ובאותו הקשר אומר רבי אבאו שגם כללת חינם שהיא על תנאי יכולה לבוא אפילו שהתנאי עצמו לא יתקיים. איפה לומדים את זה? כששמואל בא לאלי ואומר לו את הנבואה של הפורנות על המלחמה ועל הבנים שלו, אז אלי אומר לשמואל, כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר. כלומר, אל תסתיר ממני כלום. אם כן תסתיר ממני, אז כה יעשה לך השם. כלומר, כמו שלי יש בנים לא מוגנים, אז עכשיו גם לך יהיו. ובאמת שמואל אומר לו הכל ולא מסתיר ממנו כלום, ולמרות שהכללה של אלי הייתה על תנאי, באמת הבנים של שמואל היו לא מעוגנים, כמו שכתוב על הבנים שלו, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. ובהקשר דומה, לא רק כללה של חכם, אפילו שהיא על תנאי מתקיימת, למרות שהתנאי לא התקיים, אלא גם נידוי על תנאי יכול להתקיים, למרות שהתנאי לא התקיים, התוספות אגב מקבילים את זה דווקא אם זה תנאי שלא תלוי במנודה. איפה רואים את זה? יהודה אומר ליעקב, כשהוא מנסה לשכנע אותו שישלחו אותם ואת בנימין חזרה למצרים, אם לא אביותי ולך ויצקתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים, כלומר אני אהיה מנודה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. עכשיו למרות שהתנאי הזה לא התקיים, כלומר שלא קרה שום דבר לבנימין, בכל זאת אומר רבי יונתן שבאמת יהודה היה בנידוי לא רק בעולם הזה אלא אפילו בעולם הבא, ולכן העצמות שלו היו מגולגלות בארון, כלומר שהשלט שלו לא היה קיים והוא לא נכנס לעולם הבא, עד שמשה עמד והתפלל עליו. איפה רואים שמשה מתפלל עליו? מזה שבברכות לשבטים בסוף ספר דברים משה רבנו מצמיד את הברכה ליהודה לברכה לראובן, כלומר שבזה הוא רימז שליהודה יש את הזכות שהוא הראשון שהודה על חטא שהוא עשה בחטא של תמר, ורק בזכותו גם ראובן הודה על החטא של בלהה. ולכן אומר משה בברכה, וזאת ליהודה, זה מה שמגיע ליהודה אחרי שיש לו כזאת זכות, שמע השם כל יהודה, ואז באמת בזכות התפילה הזאת, אז העצמות של יהודה חזרו למקום, כלומר היה לו שלט שלם, אבל משה המשיך והתפלל ואל עמות הביאנו, ואז באמת יהודה עלה לישיבה של מעלה, ומשה המשיך והתפלל ידיו רב לו, כלומר שיהודה יוכל לדון ולשאת ולתת בישיבה של מעלה עם שאר לומדי התורה, ומשה המשיך והתפלל ועזר מצרב תהיה, שגם יוכל לתרץ קושיות שיקשו, וכך בזכות התפילה של משה התבטל הנידוי של יהודה. בכל אופן ראינו שגם נידוי על תנאי מתקיים, ובזה סיימנו את הקטע שעליו דילגנו והגענו למשנה. נחזור מהר למה שראינו, למדנו שני דינים מפרשיית הרי מקלט ביושע כף, צריך שלא יהיה רוב של רוצחים בעיר המקלט, ויש מחלוקת אם חייבים זקני העיר או שלא, ראינו למה כתוב שם וידבר ולא ויומר, או כי זה הזכרה של דין תורה, או כי יש פה ביקורת על יושע שהוא עוד לא עשה את הרי המקלט, ראינו גם את מה יושע כתב, או את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, או שהוא כתב בנפרד את פרשיית הרי מקלט. אחר כך ראינו שההורג בשגגה יוצא כשהכהן הגדול מת, ואמרנו שיש שלושה כהנים כאלו, המשוח מרובה הבגדים וכהן שעבר, לפי רבי יהודה גם כהן משוח מלחמה, ושאלנו האם הכוונה שצריך שכולם יהיו וכולם ימותו, או שזה בא להקל ולומר שמספיק שאחד מהם ימות ואין על זה תשובה בגמרה. אחר כך ראינו שהכהן הגדול אחראי על המצב הזה, כי הוא היה צריך לבקש רחמים וכנראה שהוא לא ביקש מספיק, ולכן לפי גרסה אחת אם יתפללו עליו שהוא ימות אז הוא ימות, ולפי גרסה שנייה הפוך הוא ימות אלא אם כן יתפללו עליו שהוא לא ימות. בכל אופן בשביל להציל אותו, אז האמא של הכהן הגדול הייתה נותנת אוכל ובגדים לאותם הורגים בשגגה. ולסיום ראינו שאומנם כללת חינם לא מתקיימת, אבל כללת חינם או כללה על תנאי של חכם מתקיימת, וגם נידוי על תנאי מתקיים כל טוב.